טוב, אורות התשובה כ"ה בפרק ט' ו' פסקה י' א'. האומה שלנו תיבנה ותתכונן. כן, הרב כאן מדבר על רקע הציונות בת דורו. דברו על בניין האומה. אז הרב מסביר איך האומה תיבנה ותתכונן באמת, תשוב לאיתנה למכונות חייה כולם. מה זה מכונות חייה? סנהדרין, מקדש, נבואה, השראת שכינה וכו'. כלומר, כל הדברים הטובים של אחרית הימים, כל זה ישוב לנו על ידי מה שהאמוניות שלה, היראיות שלה, דהיינו התוכן האצילי המקודש האלוהי שלה, יתפשט, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ. ברור. כי בסופו של דבר בניין האומה, זה ביטוי של הרב באורות, בניין האומה והתגלות רוחה עניין אחד הוא. אותו דבר. כי הייתה שאלה בקונגרסים הציוניים הראשונים, שאלת הקולטורה המפורסמת. שאלת הקולטורה, האם הציונות תעסוק אך ורק בשאלה מדינית, כלומר הקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל, או שהיא תעסוק גם בשאלות של תרבות. אז בהתחלה לא עסקו בכלל בזה, כלומר הרצל בהתחלה דיבר אך ורק על ענייני מדינה. מהר מאוד התחילו החילונים לדבר על זה שאי אפשר לדבר על ציונות בלי לדבר גם על קולטורה, קולטורה תרבות. הדתיים פחדו מאוד מהדבר הזה, אמרו אם אתם תתחילו לעסוק בתרבות אתם תכניסו גם את התרבות החילונית שלכם. אנחנו הצטרפנו לתנועה הציונית אך ורק מסיבות פוליטיות בלבד. הוויכוח דחו את הדבר הזה כמה קונגרסים, עד שבסוף התקבלה החלטה שהציונות תעסוק גם בענייני קולטורה. הדבר הזה גרם לחלק מן הדתיים לפרוש מההסתדרות הציונית ולהצטרף בבוא הזמן לאגודת ישראל, להסתדרות אגודת ישראל. ובאותם הימים כתב אז הרב צבי יהודה בספר, בקובץ הניר, לא, קובץ התרבות הישראלית. היה איזה קובץ שהרב קוק התחיל להוציא אז בשנת תרע"ג 1913. אז הרב צבי יהודה כתב את מאמרו הראשון הנקרא התרבות הישראלית, שבו הוא מסביר שזאת הייתה טעות של הדתיים לחשוב שאפשר להקים תנועה לאומית בלי תחייה תרבותית. אין תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית. זה מלאכותי לחשוב כאילו שהקמת המדינה היא רק איזה שינוי פורמלי. עד עכשיו ליהודים לא הייתה מדינה ועכשיו יש מדינה, מעבר משפטי כזה, כאילו שהמעבר המשפטי איננו גורר בעקבותיו גם איזשהו שינוי תרבותי. אחד כאן אומר הרב, זה ברור שהאומה שלנו תיבנה תתכונן, תשוב לאיתנה למכונות חיה כולה, על ידי בעקבות ההתפתחות הפוליטית תבוא גם התפתחות תרבותית, על ידי מה שהאימוניות שלה. אגב, באותם הימים יצאה איזו החלטה, פעם הרב ריינס הצליח להוציא מהרצל איזה שהיא החלטה, לא מהרצל, זה כבר היה אחרי זה, איזה הכרזה, הציונות דבר אין לה עם הדת. כן? ככה הדתיים הצליחו אז, זה היה בשבילם הישג, מבחינתם זה היה הישג. אין לה, אין לציונות קשר עם דת. הרב ריינס, כן. אז הרב קוק כתב נגד זה מכתבים זועמים להסתדרות המזרחי. הוא אמר תסירו את החרפה הזאת, כל זמן שהמשפט הזה קיים אז זה מעכב הרבה מגדולי ישראל להצטרף אל הציונות בגלל המשפט האומלל הזה וכו' וכו'. אבל מה רצו הדתיים להשיג בזה? רצו לנתק בין העסק המדיני לעסק הדתי, שהם לא יתערבו לנו בעניינים. זה היה פתרון פרגמטי, לפתור בעיות באופן פרגמטי. בעצם זאת הפרדת, כן, דת מדינה, או יותר נכון מדינה מן הדת. מה? כן, בוודאי. כן, זה בעצם זאת תפיסה, כלומר זה דתית לאומית. כלומר, אתה גם דתי וגם לאומי. קצת זה, קצת זה, או הרבה זה, הרבה זה. אין אחדות של הרעיון. וזה אגב נתן את אותותיו אחר כך בהסתדרות המזרחי במשך עשרות שנים, עד עצם היום הזה, של איזה מין גוף חסר אנרגיה, כיוון שאתה לא יכול להתמסר לשני רעיונות בבת אחת. אי אפשר. אדם יכול להקדיש את החיים שלו לרעיון אחד. שני רעיונות הוא כבר קרא, אז הוא יחלש גם בזה וגם בזה. גאולה. לא, לא, בדיוק. סינתזה,
זה משהו
אחר, אתה אומר, זה אותו דבר, לא רק שזה משלים. הרב קוק בא עם תזה אחרת לגמרי. הרב קוק אומר, הקדוש ברוך הוא נותן התורה, הוא ציוני. כן, זה משהו אחר לגמרי.
הרמב״ם היה גם רופא וגם רגיזות?
לא, הרמב״ם היה אדם אחד. הוא היה רופא, כי הוא היה הוגה דעות, כי הוא היה פוסק הלכה. זאת אומרת, הכל אצל הרמב״ם זה שייך למערכת אחת בלבד, שצריך לדעת את השם. כדי לדעת את השם, כלומר, הצבנו דבר אחד, צריך לדעת את השם. עכשיו, כדי לדעת את השם צריך לדעת את כל השס, לדעת את כל הפילוסופיה, את כל הרפואה, להתחתן, להביא ילדים, ועוד כמה דברים כאלה, ולאכול ארוחת צהריים. כל זה נדרש כדי לדעת את השם. אז אצל הרמב״ם יש אחדות. נכון. כל אדם שיש לו מטרה אחת בלבד בחייו, יש לו חיים מאושרים, כי אז כל דבר שהוא עושה מקבל משמעות. מה שאין כן, ברגע שיש לאדם יותר מתכלית אחת, חייו אומללים. הבנת? לא, זה כל מה שלא משנה. השאלה לאיזה תכלית כדאי להתמסר זה שאלה אחרת. אבל אני מדבר פה על המספר, מספר התכליות. יש שלוש אפשרויות: או אין תכלית, אפס, או תכלית אחת, או הרבה. או אפס, או אחד, או הרבה. אז גם אפס תכלית זה לא כל כך נעים, גם הרבה תכליות זה לא כל כך נעים. כדי לדוגדגים הוא מאושר, בגלל שעכשיו כל דבר שהוא יעשה בחיים יימדד על פי זה. אז יש לו עכשיו קריטריון. יש אדם אחר שהמטרה שלו זה לאסוף בולים, גם כן, גם אז האדם הוא מאושר. אבל תראו לצורך אדם שרוצה שני דברים, הוא רוצה גם לדוגדגים גם לאסוף בולים. יבוא יום שתהיה לו דילמה קשה מאוד. אומרים לו, תשמע, יש הזדמנות לדוג עכשיו את הדג הגדול ביותר שתוכל לדוג בחייך, אבל דע לך שעכשיו יש מישהו שמעמיד למחירה את הבול היקר ביותר שתוכל אי פעם להשיג, ועוד חמש דקות הוא כבר לא מוכר. מה יעשה אדם? מה שהוא לא יעשה, חייו איבדו את משמעותם. זהו, אבוד. כל זה בגלל שלא היה לו סולם ערכים בין התכליות. אבל אם הוא יאמר, אני אוסף בולים כדי להיות עשיר, כדי שאוכל לקנות עוד רשתות, אז זה משהו אחר. או למשל הוא דג דגים כדי להכיר את סוגי הדבקים השונים שיש מאחורי הבולים, שזה עשוי משומן דגים. בדרך כלל, פעם, מה אתה אומר?
למשל לאונרדו דה וינצ'י, מי הוא היה? מהנדס, מדען, יוצר וצייר. מגוון שלם של...
לאונרדו דה וינצ'י עשה מיליון דברים. השאלה האם הייתה לו מטרה אחת בתוך כל זה? אני בטוח שכן. שאם לא כן, הוא לא היה מצליח לעשות לא את זה ולא את זה. בואו, אם היית שואל את דה וינצ'י, תהיה לי, מה היא תכלית החיים שלך, הוא היה עונה לך. ברור.
אני חושב שכל תקופה ותקופה זה היה משהו אחר.
זאת אומרת ש... שהוא שינדר. אבל בשעה שהוא פעל, הייתה לו דעה אחת. יכול שהוא שינדר. אדם מותר לו לשנות דעה בחיים. עד עכשיו חשבתי שתכלית החיים זה א', עכשיו אני מבין שזה ב', בסדר, מותר לשנות. טוב, איפה היינו? למה דיברנו על כל זה? אני לא זוכר. כל בוני האומה, מה? כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, ואז בכל... בגלל הרב ריינס, כן, אז עברתי על החולשה של המפד"ל, כן, שאי אפשר להתמסר במלוא האנרגיה לשתי תכליות בבת אחת. מה שאין כן, אם יש תכלית אחת, אז הרבה הרבה דברים נגררים בעקבות אותה התכלית האחת. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, ואז בכל מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בכל גדול, לכו ונשובה אל השם. כלומר, לא תשובה לעומת כל הבניין, אלא תשובה שהיא הכתרת הבניין. והתשובה, תשובת אמת תהיה. מה זאת אומרת תשובת אמת? משמע שיכול להיות מצב של תשובת לא אמת. מתשובה שאיננה באה כהשלמת השכלול של הבניין כולו, אלא כדבר חלקי. למשל, תארו לעצמכם אדם שהמקצוע שלו הצבאי הוא טייס. אז מה הוא עושה? הוא שייך לתשובה הכללית, נכון? תשובת האומה הכללית, טייס. כי בלי חיל האוויר המדינה שלנו הולכת פייפן. אז זה שהוא טייס זה דבר נפלא, הוא חלק מן הגאולה.
גם טבח
יום אחד אותו טייס מחליט לחזור בתשובה. הוא שמע קלטת, זה עשה לו משהו. עכשיו אומר, עכשיו אני מקסיק להיות טייס כדי לחזור בתשובה. אז מה הוא עשה? הוא ירד מהתשובה הכללית אל התשובה הפרטית. מה שאין כן, התשובה, תשובת אמת, לפי מה שהרב אומר, הוא היה צריך להבין שהנחת התפילין שלו היא ההשלמה, היא השכלול המתבקש מן העובדה שהוא טייס. לא ההפך, לא זה כנגד זה. מה שאומר כאן הרב, התשובה, תשובת אמת תהיה, והתשובה מכון גבורה תהיה, והתשובה תיתן עוז את העצומות לכל הסעיפים המעשיים והרוחניים. לא בא לבטל כל מה שהיה, אלא לתת לו עוצמה אדרבה יותר גדולה לכל ההליכות כולן הדרושות לבניין האומה ושכלולה, לקיצתה, לתחייה, להתעודדות עמדתה. העיניים תיפקחנה, הנשמה תיזח, אורח יבריק, מעופה יתגדל, ועם נברא יקום, עם גדול עצום ורב, אור אלוהים עליו וגדולת לאום לו, כלבי יקום וכארי יתנשא. כן, עם כל הכוחות שלו. זאת אומרת, לא לעומת כל מה שהתפתח עד אותה התשובה. לפעמים אתה מרגיש שכשמטיפים לתשובה מדברים על החלשת כוחות החיים. כלומר, כל מה שהציונות בנתה זה לא שווה כלום, העיקר זה לפתוח דף גמרא. יש פה איזה חילול השם בתפיסה הזאת. כן, בעוד שאם אתה מבין שכל מה שנעשה מקבל את משמעותו דרך דף הגמרא, זה משהו אחר לגמרי. כן, התעמלות של צעירי ישראל. כן, בבקשה. בניין האומה זה התחייה הלאומית, הציונות. הציונות,
לא, תכלס. איך אנחנו רואים אם אנחנו באים
למה להרוס?
על המציאות
היום. כל הזמן בונים, כל הזמן בונים, אנחנו לא מפסיקים לבנות. אתה רואה הרס? לא, זה כמו תהליך הגדילה. למשל, כשילד גדל, זאת אומרת, הוא מתבגר, אוי, איפה הילד שהיה? נהרס. לא נהרס, קבל תשובה יותר עדיונה. מה? אנחנו מתחילים היום לקראת מצב של אור לגויים, כנראה. אור לגויים. זה מה שהולך להיות כאן. למשל, כתוב בספר אורות, כתוב בספר אורות, שכאשר יתוקן חטא העגל, לא נצטרך לעשות מלחמה על ארץ ישראל, כי הגויים ייתנו לנו אותה במתנה. נכון? כך כתוב באורות? כן או לא? זה התגשם לפני שבועיים. כבשנו את הגולן ביום אחד בלי לראות כדור אחד. בא הגוי, אחרי שהתחננו, תיקח את חמת גדר, תיקח תחנת התרעה במירון, תיקח את החרמון, בוא תעשה מנגל בכנרת, בוא תדוג, תכבוש את טבריה, בבקשה, כך. הוא אמר, לא רוצה, ואני מתנגד לזה שתצאו מלבנון. נכון? הוא אמר את זה? סימן שחטא העגל התחיל להיות מתוקן. איך הרב אומר? זה יבוא על ידי שכולם יכירו שהם זרע ברך השם. לא, אני חלה מה הוא חזר בתשובה. אני צריך לקרוא עליי כלל, נגיד מה אתה עושה, נקרא, מקרו-פוליטיקה. להבין מה קרה כאן. אתה יכול לנתח את זה מבחינה סוציולוגית, שהרצון שלהם לקחת את הגולן מאיתנו, זה בגלל איזו תחושה, שאם הוא יצליח לקרוע את הגולן ממדינת ישראל, בעצם בזה מתחילה ההידרדרות הסופית של החברה בישראל. כי חברה שמסוגלת לוותר על כל מה שהיא בנתה במשך 30 שנה, היא חברה חולה. הטראומה היא ענקית. זה השיקול. כשהוא רואה שיש הפגנות, ושנעשית חקיקה בכנסת כדי למנוע ממשאל העם להיות הרסני וכל מיני דברים כאלה, אז יש איזה שידור של איזה גל, יש גל שמשודר ממעמקי החברה, אנחנו לא מוכנים להתקפל. כאן הוא מבין שאין טעם לקחת את הגולן, כי העם נשאר בעוצמתו. אתה מבין? כך שבעצם זה מתחיל מתשובה של העם, זה לא מתחיל מתשובה שלו.
ומה עם
ערפאת?
הוא לא לוקח בינתיים עוד?
צריך לחזור בתשובה, לאט לאט
שם.
איך הרב אומר? כשחוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה בנושא אחד, אחרי זה בנושא שני. גם יש 24 דברים המעכבים את התשובה, בכל זאת לא התייאש מהתשובה, על משהו כן יכול לחזור בתשובה. ומתוך כך, ימצאו דרכים גם לחזור בתשובה לדברים האחרים. נכון? טוב. אז יש... יש התחלה של הפעולה הזאת. אגב, מה אמרו למשל אחרי כישלון פסגת ג'נבה? שעכשיו ממשלת ישראל תתעסק בענייני פנים. מה זה פנים? מה יש בפנים?
שביתת
הרופאים. מאוד.
ניגודה.
המאבקים בין מרץ לשס. נכון? זה הדבר המסכן היום את הממשלה. זאת אומרת שהנושא התרבותי הופך להיות המרכז. וברגע שזה יהפוך להיות אמריקה, אז יהיה לנו גם מה לומר לאומות העולם. טוב, אז מה אתם דואגים? הכל הולך ונבנה.